סימן ש"א, סעיף מ"ד. אומר השולחן ערוך, הבא להציל כליו מפני הדלקה, לובש כל מה שיכול ללבוש, עוטף כל מה שיכול לעטוף, פושט, חוזר, לובש ומוציא. פרצה דליקה. הדליקה עומדת לחלות את כל רכושו, את כל הבגדים שלו. מה הוא יעשה כדי שיוכל להציל את הבגדים ולקחת אותה במקום השריפה למקום המשתמר? כתוב בשולחן ערוך שמותר לו ללבוש את הבגדים, להוציא אותם ממקום השריפה, להעביר אותם ברשוסו רבים, עד שהוא מגיע למוקים המשתמר. הגיע למוקים המשתמר, פושט את בגדיו, הולך פעם נוספת למקום השריפה, לובש שוב בגדים, והולך איתם כאשר הוא לבוש ועטוב בהם, למוקים המשתמר, וכך הוא עושה כמה וכמה פעמים, עד שהוא מציל את כל הבגדים שלו. דהיינו, בדרך לבישה יכול אדם לעטוף ולהתלבש כמה וכמה בגדים שהוא רוצה, כמה וכמה בגדים שהוא יכול, וכך הוא יכול לטלטל אותם, דלת עמוס ברשו סורבים, בדרך לבישה. החידוש שבסעיף כאן, שזה נגד שיטה מסוימת שמובאת בשולחן ערוך לכמון, בסימן שין למדה לסעיף ח'. שם השולחן ערוך מביא שמותר להציל בגדים בדרך לבישה רק פעם אחת בלבד. אבל אסור לאדם לחזור שוב ללבוש בגדים ולהציל אותם, להוליך אותם דלת עמוד ברשות הרבים או להעביר אותם מרשות לרשות. ולמה? כי חוששים שאם נתיר לו כמה וכמה פעמים ללכת ולהציל את הבגדים בדרך לבישה, בסופו של דבר הוא יבוא גם לחבות את הדליקה. אז לכן פעם אחת מותר לו ללכת עם הבגדים להציל אותם, אף על פי שהוא מוציא אותם מרשות לרשות, כי הוא עושה את זה בדרך לבישה, אבל לא פעם נוספת. פעם נוספת אסור לו. השולחן ערוך בסעיף שלנו משמיע שזה לא ככה. מותר גם כמה וכמה פעמים שהוא רוצה, כמה וכמה פעמים שהוא יכול, מותר לו ללכת למקום השריפה, ללבוש בגדים, ולהוציא אותם מרשות לרשות בדרך לבישה. ולמה? אז המשתבר שם מסביר, כיוון שאני לא מתיר לו אלא בדרך לבישה, הוא יזכור והוא לא יבוא לחבות את הדליקה. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, לסעיף ממהי, בסעיף אמן נלמד שני דברים. דבר ראשון, אדם שהתרטבו לו הבגדים במים, הוא נכנס לתוך נהר, לתוך שלולית, הבגדים שלו התרטבו במים, מותר לו להמשיך וללכת עם הבגדים, ולא חוששים שמו יבוא לסחוט אותם. לא רק אם הבגדים התרטבו בעודם מולבוש בהם, אלא גם אדם שהבגדים שלו נפלו לתוך שלולית, לתוך אמת המים, מותר לו להוציא את הבגדים, ללבוש אותם וללכת איתם ככה, כאשר הם רטובים ולא חוששים שמא הוא יבוא לסחוט אותם. והסיבה היא, כך מסביר המשנה ברורה, שלא אסרו על האדם הבגדים שלובש אותם. הבגדים שהוא לובש אותם, אף על פי שהם רטובים, וכמו שנלמד בהמשך, כמו שנלמד בעזרת השם בסעיף, ממבוב, שבאופן עקרוני בגדים רטובים במים אסור לטלטל אותם. בכל זאת, הבגדים שהוא לבוש בהם לא אסרו אותם מחשש שמה הוא יסחוט. זאת הלכה אחת. הלכה שנייה, שאסור לאדם לפרוס בגדים רטובים כדי שיתייבשו. למה? מפני הרועים. הרועים יראו, הנה הוא פורס בגדים כדי לייבש אותם, סימן שהוא חיבס אותם בשבת. ומכיוון שיש בזה חשש מפני הרועים, אז גם אם הוא לא עושה את זה כנגד העם, הוא עושה את זה בחדרי חדרים, גם הדין הוא שאסור. למה? כי כל דבר שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים, גם הדין הוא שאסור. אלא אם כן, הוא פרס את הבגדים לייבש אותם מבעוד יום, שאז כאשר חשיכו, כאשר הגיע שבת, הוא לא צריך לסלק את הבגדים, כיוון שהוא פרס אותם כבר מבעוד יום, ואומר, שעת הפריסה היא זאת שאסורה. מייסה הפריסה הוא זה שאסור. אם הוא פורס את הבגדים בשבת, אסור בפני מרית העין, פורס את הבגדים ביום חול, דיינו מערב שבת, אף על פי שהם נשארים פרוסים בשבת, אין בזה בעיה, נקרא בפנים את הסעיף, אומר השולחן ערוך. מי שנשרו כליו במים הולך בהם ואינו חושש שמא יבוא לידי סחיטה. המשנה ברורה מוסיף כאן, לא רק שאם הוא נכנס בעודו לבוש בבגדים לתוך נהר, לתוך שלולית, והבגדים שלו התרטבו שמותר לו להמשיך וללכת עם הבגדים, ולא חוששים שמא ישחות, אלא גם לכתחילה מותר לו לקחת בגדים שרועים בתוך המים, ללבוש אותם, ולא חוששים שמא ישחות. ולמה? שלא אסרו על האדם הבגדים שהוא לבוש, אבל המשתבר מוסיף כאן שזה הכל אם אין לו בגדים אחרים, אבל אם יש לו בגדים אחרים ללבוש, אז שלא ילבש את הבגדים האלה, כי הרי אסור אפילו לטלטל בגדים שרועים במים, כמו שנלמד בעזרת השם לקמון, מחשש שמו ישחות, רק אם אין לו בגדים אחרים, אין ברירה. אז יתירו לו ללבוש את הבגדים, אף על פי שהם ספוגים במים. הלכה אחת, הלכה שנייה, ולא ישתכם לנגבם מפני מראית העין, שלא יחשדו שכבסן בשבת. אסור לפרוס בגדים רטובים בשבת כדי לייבש אותם, מחשש מפני מראית העין. אנשים יראו, הנה הוא חיבס בגדים בשבת והוא פורס אותם אחר כך לייבוש. המשתבר מוסיף כאן שני דברים. דבר ראשון, בשם המוגן אברום, שדווקא כאשר הם רטובים בהרבה מים, אבל אם הם רטובים בקצת מים, אין בזה בעיה של מראית עין, מותר לפרוס אותם בשבת כדי לייבש אותם. כך אומנם המוגן אברום סובב, אבל הרבה האחרונים חולקים עליו וסוברים שגם בגדים שרטובים בקצת מים, יש איסור לפרוס אותם בשבת כדי לייבש אותם. דבר נוסף, מביא המשתבר שבגדים שמלפפים בהם את התינוקות, אותם, דהיינו, כאשר תינוקות הרטיבו בגדים, מותר לפרוס את הבגדים האלה כדי לייבש אותם. אני אקרא את המשתבר בפנים, בגדים המלפפים בהם תינוקות, שקוראים וינדלין, חיתולים, מותר לשותחן בביתו שהתנגבו, ואפילו בחמה בחצר, לא רק בביתו בצינה, גם בפרעסיה, בחמה בחצר, מותר לשטוח את בגדי התינוקות שהתרטבו, שהתינוקות הרטיבו אותם, כדי לייבש אותם. ולמה? דכיוון שיש אליהם גם צועת הקטן, אם כן מוכח שלא חיבסן ולייקח שוד, רואים שהם לא מחובסים, רואים שהם עדיין מלוכלכים, אז אין חשש של מראית עין שיבואו לומר שהוא חיבס אותם בשבת. אומר רבי שטבור עוד יותר, ואפשר, אפילו אין עליהם צועה, אם לא נשרה כולם בעמי רגליים, דה הכל יודעים שדרך התינוקות להשתין, ובלבד שלא ישתכם נגד התנור, במקום שהיה צולדת בו כדי לקמי. דהיינו, באופן שלא כולם התרטבו, מותר לשטוח אותם, כי כולם יודעים, הנה זה בגדי תינוקות, דרך תינוקות להרטיב את הבגדים שלהם, ממילא מותר לשטוח אותם גם בחמה, גם בפרעסיה. ממשיך השולחן ערוך, שלא רק שאסור לשטוח בגדים רטובים בפרהסיה, מחשש מפני הרועים שיבואו לחשוד בו שהוא חיבס בגדים בשבת, אלא אפילו בחדרי חדרים שאין שם רועים אסור. למה? כי כל דבר שאסור בפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים, גם הדין הוא שאסור. רבי שטבור מביא כאן שזה הכל כאשר יבואו לחשוד בו שהוא עבר איסור דאורייתא, כמו המקרה שלנו, שיבואו לחשוד בו שהוא חיבס בשבת, אבל כאשר החשד הוא רק מפני איסור דרבנן בלבד, אז בפרעסיה אסור, אבל בצנעה, בחדרי חדרים, מותר. ממשיך השולחן ערוך ואומר, ולא אסרו אלא לשותחן בשבת, אבל אם שטח בערב שבת כלים המכובסים, אינו חייב לסלקן בשבת. המשתבר מביא כאן שאם זה בגד כזה שהוא צריך אותו לשבת, יש להקל, להתיר לו לשטוח אותו גם בבין השמשות. לא רק מבעוד יום. אבל מבעוד יום עדיין שזה בסדר. אדם שיש לו בגדים רטובים, תולים על החבל, לייבוש, מבעוד יום, הוא לא צריך לסלק אותם כשמגיע שבת, כי הוא תלה אותם מבעוד יום. זה מה שכתוב כאן. אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ממבוב. בגדים השרועים במים, אסור לנגבם סמוך לאש. מה זה נקרא אסור לנגבם סמוך לאש? למדנו שאסור בכלל לשטוח אותם לייבוש. המשתבר מסביר שהאיסור כאן הוא לא מפני מראית העין, זה איסור מדאורייתא ממש. כאשר אדם שוטח בגדים רטובים סמוך לאש, המים שבבגדים מתבשלים. יש בזה איסור דאורייתא. בנוסף לכך, הבגד עצמו מתלבן. אז יש בזה איסור דאורייתא כאשר אדם מייבש בגדים סמוך לאש. המשתבר מוסיף עוד, שלא רק לפרוס אותם לייבוש, אסור. אלא גם אדם שלבוש בבגדים רטובים, אסור לו ללכת איתם כאשר הם רטובים, בסמוך לאש הם יתייבשו. כי על ידי זה הוא מבשל את המים שבתוכם, ומלבן את הבגדים. אף על פי שמשום מראית עין אין כאן. כי הוא לבוש בבגדים, זה לא ניכר שהוא פורס אותם לייבוש. זה לא ניכר שהוא בא כדי לייבש את הבגדים סמוך לאש. לא איזו בלבד מוסיף הרמו, ואסור לטלטלם. בגדים רטובים במים, אסור לטלטל את הבגדים. למה? שמה יבוא לידי סחיטה. כאן המשתבור מוסיף, שבגדים רטובים במים אסור לטלטל אותם, דווקא כשנשרו במים מרובים, אומר המשתבור בסעיף קטן תקופה אין א'. אבל כשבא למים מועטים, לא חיישינן שיבוא לידי סחיטה. דהיינו, האיסור שהרמו אוסר לטלטל בגדים רטובים במים, זה רק כאשר יש בהם הרבה מים. אבל כאשר יש בהם מים מועטים, אין בהם איסור לטלטל אותם שמא יבוא לידי סחיטה. מוסיף הרמו עוד יותר. והוא שמקפיד על מימיו. אם הוא לא מקפיד על מימיו, אין בזה בעיה שמא יבוא לידי סחיטה. המשתבור מסביר כאן שמטלניות ששרויים תמיד במים אין לחוש ומותר בטלטול, כי הוא לא מקפיד על מימיהם. והרמו מוסיף דבר עוד יותר. אסור להילך בשבת במקום שיכול להחליק וליפול במים, שמא ישרו קהילה ויבוא לידי סחיטה. אסור לאדם בשבת ללכת במקום שיש חשש, שמא הוא יחליק ויפול עם הבגדים לתוך המים, כי אז חוששים שהבגדים יתרטבו, ומה יקרה? הוא יסחוט אותם. עד כדי כך החמירו חז"ל בענייני סחיטת בגדים. לא ישטח אדם את כליו בשבת, אפילו מן הזע. גם מהזע אסור לשטוח את בגדיו לייבוש. גם כאשר הוא רוצה לייבש אותם מהזע עצמה.